דף כף א' עמוד ב' בנקודותיים לפני המשנה. אמר רבי שמעון מעשה בתוי עבדו. למעשה זה סיום של המשנה הקודמת. המשנה הביאה מחלוקת מה קורה לגבי הישן תחת המיטה בסוכה, ורבי שמעון מסייע את הדברים שהישן תחת המיטה בסוכה לא יצא ידי חובה מתוי עבדו של רבן גמליאל. אז זה מביאה גמרא ברייתא, תניא, אמר רבי שמעון, משיחתו של רבן גמליאל למדנו שני דברים. למדנו שעבדים פטורים מן הסוכה ולכן תוי לא היה חייב בסוכה כי הוא עבד כנעני, ולמדנו שהישן תחת המיטה לא יצא ידי חובתו. אומרת הגמרא, ולאימא מדבריו של רבן גמליאל, מה זה הביטוי הזה משיחתו? מדבריו של רבן גמליאל. מילת אגב אורך כמש מלן, כי עדה אמר רב אחא בר עדה ואמרי לה, אמר רב אחא בר עדה אמר רב אמנון אמר רב, מניין שאפילו שיחה תלמידי חכמים צריכה לימוד. ורש"י מבין משיחתו לשון שיחת חולין ושמחה, אז למדנו שנאמר ועלה הוא לא יבול, אפילו העלה, שזה דבר כאן שבו גם זה לא ייבול, גם זה דבר כזה שיש בו לימוד. לא רוצה להאריך פה בדברים, אנחנו מתחילים את המשנה עליו שיש פה מה להרחיב. אומרת המשנה, המשנה הזאת היא משנה קצרה אבל יש בה הרבה דברים חשובים להידיעה. הסומך סוכתו בקראי המיטה, פשטות, וקודם נלמד את המשנה עם הגמרה כפי שרש"י לומד את הסוגיה. מדובר פה על אדם שיש לו מיטה ולמיטה יש צפנות. המיטה בנויה מראש שיש לה ארבע רגליים, מסגרת וצפנות שמגיעות לגובה למעלה מעשרה צפחים. הוא הלך ושם את הסכך על גבי הסוכה הזאת, על גבי המיטה. אומרת המשנה, כשרה. רב יהודה אומר, אם אינה יכולה לעמוד בפני עצמה פסולה, וזה הרי המצב, הרי היא לא יכולה לעמוד בפני עצמה, כי ברגע שתוציא את המיטה זה מתפרק, זה כולו בנוי רק על גבי הסוכה. לכן אנחנו באים ואומרים שהסוכה תהיה סוכה פסולה, ככה פשטות רש"י מציג את המשנה. אומרת על זה הגמרא, מה היא תעמד לרבי יהודה, מה הטעם שרבי יהודה סובר שסוכה כזאת היא שסומך סוכתו בקרי המיטה היא פסולה? פליגי בה רבי זירא ורבי אבא בר ממל. אחד אמר, מפני שאין לה קבע. סוכה כזאת זה לא דבר קבוע. למה? כי הרי כולה עומדת על המיטה. המיטה עוברת מצד לצד, אז הסוכה עוברת מצד לצד. סוכה שמטיילת מצד לצד היא לא סוכה. ואחד אמר, מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה. המיטה הזאת זה ראוי למדרף הזז. אם זה ראוי לשכיבה של זז זזה מידה יולדת, אז זה מקבל טומאה, וכל דבר שמקבל טומאה, אז כבר למדנו שהוא פסול לסוכה. אז לכן, מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה, אי אפשר לבוא ולסמוך על סוכה כזאת. שואלת הגמרא, מה בעיני? אנחנו כמובן, אנחנו כרגע מדברים ממש עברית, אנחנו עוד מעט נחזור, מה? על דופן המיטה, אבל זה חלק מהמיטה. אז גם הדופן יש לדין של דבר המקבל טומאה, היא חלק מהמיטה. אתה אומר טוב, אז באמת שרש"י מסביר שמעמידה, אומר רש"י, ואף על פי שלא למדנו פסול אלא לסכך, הועיל ועיקרו של סכך אילו מעמידים, הווה כאילו סיכך בדבר המקבל טומאה. כן, אומר רש"י, כיוון שהמעמיד לסוכה זה הדבר הזה המקבל טומאה, אז היום זה נחשב שהסכך הוא מקבל טומאה. זה הבסיס שלפני החזון איש. זה הבסיס של דבר המקבל טומאה, מיד. כרגע זה מה שכתוב. ודאי, ודאי, ודאי. לכאורה, עד שאנחנו מסיימים את הסוגיה, כן. גם אחרי זה, אני אומר, אבל אז יהיה קצת יותר בהיר. שואלת מיד הגמרא, מה היא בעיני? שואלת הגמרא, טוב, אז תגיד לי, מה נפקא מינה בין שני תירוצי הגמרא? אחד אומר בגלל שרב יהודה אומר שהחיסרון כי זה לא דבר קבוע, אחד אומר שהחיסרון כי זה דבר המקבל טומאה. שורה תחתונה, אי אפשר לבנות סוכה על קרי המיטה, הבנתי. עונה הגמרא, כגון שנעץ שפודים של ברזל וסיכך עליהם. נעץ שפודים באדמה ושם סכך מלמעלה על השפודים. בשביל מה הוא צריך את המיטה? כי אין לו צפנות. קרי המיטה משמשות לו כצפנות. ואז מה? למה זה אמר לפי שאין לה קבע? הרי יש לה קבע, מה זה עומד על שפודים של ברזל, זה נעוץ באדמה. ומה זה אמר מפני שמעמידה בדבר המקבל טומאה? הרי מעמידה בדבר המקבל תומה, מה פירוש? הוא באמת מעמיד את זה על גבי ברזל, זה דבר המקבל תומה. מסיים את הגמרא, אנחנו תכף חוזרים לבאר, אבל אנחנו כרגע מדברים רק כדי להיות בבסיס. אמר אביי, לא שנו אלא סמך. מתי אני אומר שלפי רבי יהודה הסוכה פסולה? בגלל שהוא השתמש לסכך בדפנות המיטה. אבל מה קורה? סיכך על גב המיטה, הוא לקח ארבע עמודים והעמיד את הסכך על עמודים, אבל אין לו דפנות, אז המיטה משמשת לו כדפנות. זה נקרא על גב המיטה. המיטה היא לא זאת שמעמידה את הסכך, היא נמצאת תחת הסכך. אז אני אומר שהסוכה כשרה. מה היא טעמה? למה דאמר לפי שאין לה כבר? יש לה כבר, זה עומד על עמודים, יתדות שבאדמה. למה דאמר מפני שמעמידה בדבר המקבל תומה? הרי אין מעמידה בדבר המקבל תומה, הוא כרגע מעמיד את זה על עצים. אז ממילא זו סוכה כשרה למאדרין. ככה פשטות תורף הסוגיה. לפני שאנחנו מתחילים רואים את הסוגיה, עוד מעט נראה איך היינו צריכים לפתוח את הדברים, אבל קודם אנחנו נעשה סיכום קצר כדי לראות איכן עומדים. למעשה מה שעומד כרגע בפנינו, יש לנו משנה. במשנה מבואר לנו במשנה מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה. לדעת חכמים, אדם שסומך סוכתו בקרעי המיטה, הסוכה סוכה כשרה, אין לנו בכלל בעיה. לדעת רבי יהודה הסוכה פסולה. מדוע לדעת רבי יהודה הסוכה פסולה? מחלוקת המוראים. אחד נוקט טעם בדברי רבי יהודה מכיוון שזה דבר שאין לו כבר, ואחד נוקט את הטעם בגלל שזה דבר המקבל תומה. וכל דבר המקבל תומה, חידוש גדול, זה גם מפריע בתור מעמיד לסוכה. זה מה שדיברנו עד הרגע. עכשיו צריך טיפה יותר לרדת לעומק הדברים, ונלך על ראשון ראשון, על אחרון אחרון. ראשית, מה שבעצם היינו צריכים להתמודד איתו, אני לא הבאתי לרן, אבל לפי מי ההלכה? האם ההלכה היא כדת חכמים או ההלכה היא כדת רבי יהודה? עוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר, כי אם אני בא ואני אומר שההלכה היא כדת חכמים, והרי יחיד ורבים הלכה כרבים, אז כבר אני יודע שאין מושג של דבר המקבל תומה בצפנות, ואין לנו שום בעיה עם ברזלים ומעמיד, אז אנחנו בסדר גמור. גם אם אנחנו נבוא ונאמר שההלכה כרבי יהודה, יכול להיות שהסיבה שההלכה כרבי יהודה זה בגלל שאני אומר שלחוקה אין לה כבר, אבל זה לא קשור בגלל שזה דבר המקבל תומה. אז זה בעצם היה צריך להיות היסוד של הפתיחה לדברים. כדי להסביר טיפה יותר, אז נרד רגע שוב לטעמים של רבי יהודה, ואז נוכל לעשות סיכום של הסוגיה. רבי יהודה בהתחלה בא ואומר, מה הייתה עמד רבי יהודה? אז הגמרא מסבירה, חד אמר מפני שאין לה כבר. הסברנו מה זה נקרא אין לה כבר. כי סוכה כזאת היא שהיא נמצאת על תפנות של מיטה, אז אם אתה מזיז את המיטה, אתה מזיז את הסוכה. וסוכה שהיא זזה, היא לא סוכה כשרה. למה? אז רש"י מרומז לדברים, רש"י אומר בהתחלה שמטלטלת על ידי מיטה, ורב יהודה לטעמי דאמר סוכה דירת קבע. והנה כתוב פה הסבר, מכיוון שאני צריך סוכה דירת קבע, וכאן הסוכה הזאת כשאני מושך את המיטה הסוכה זזה, אז זה חיסרון בסוכה. רגע רגע רגע, מיד. למה? מה? לא, באופן נורמל סוכה זה לא דבר שניתן למישהו. מיטה זה דבר מיטלטל. כן, אבל זה לא נורמלי, לא מיועדת להזזה. מיטה מיועדת לזוזה. מיטה, המציאות שלה זה לא דבר שעומד על מקום אחד. אני יכול להשאיר את זה בלי להזיז את זה, אבל במציאות כן, אבל לא, כי זה, הרי גם פה זה לא תמה, זה רק דבר המקבל תומה. זה לא שעכשיו זה תמה, אלא אנחנו באים ואומרים שדבר כזה שעומד לתזוזה זה חיסרון בסוכה, ככה על פניו. ואז הוא שואל את מה ששואל בעצם תופות, ושואל הרן, ושואל הראש, ושואלים הראשונים. מה קורה? יש משנה בדף כף בית עמוד בית. המשנה שם אומרת, העושה סוכתו בראש העגלה או בראש הספינה כשרה. אלה שם העודים ועולים לה ביום טוב, זה כבר למחר. אתה אומר טוב? לעומת זה יש דין שני שם, סוכה על גבי גמל. גם שם אותו שאלה, שואל פה תופות, זה לא אני ממציא את השאלה, שואל תופות, זה לא מטרף את זה. שואל תופות, אני לא מבין. אם אתה אומר שיש חיסרון שסוכה צריכה להיות דירת קבע וזה דבר המטלטל, אז גם עגלה זה דבר המתלתל, וגם ספינה זה דבר המתלתל, וגם גמל זה דבר המתלתל, אבל הוא אומר טוב, ככה מיישב הרן את הדברים. בא הרן במקום ואומר זה לא דומה. למה? שמה במקרה של עגלה, של גמל, מה קורה? יש לי ספינה שבנויה על ספוקה שבנויה על הגמל, ספוקה שבנויה על הספינה. כשאני מזיז את הספינה, הקרקע נשארת אותו קרקע. זה זק ממקום למקום. כאן, הקרקע עולם שלו משתנה. מה זה בנה על גבי מיטה? המיטה עצמה זה מסגרת, והמיטה עצמה היא ניידת, הקרקע משתנה. וכשהקרקע משתנה, אומר הרן, וכזה מקרה פסלנו את הספוקה, לא במקרה הקודם. כך באמת הרן מיישב את הדברים. על החילוק. סוכה שנמצאת על גבי עגלה, באוטו, שם סוכה באוטו. הקרקע של הסוכה משתנה, הכל נשאר אותו דבר. רק הוא פעם עמד ברחוב איבנר ואחרי זה עבר ללוחמי הגוטו. כשאתה מדבר על גבי הסוכה של קרעי המיטה, הקרקע משתנה שם. והשיזה, מה זה מיטה? הבנתי מה שאתה מבין. כשאנחנו אומרים מיטה וככה מסביר הרם, אין הכוונה היא שהחבלים נקרא לזה, או אצלנו הדיק נמצא, אז הוא לא יושב בסוכה, הוא רוצה לשבת בתוך הסוכה. המיטה, הסביב של המיטה, הבסיס של המיטה משמש לו לסוכה. השידה, השילדה של הדבר, כן. אבל החלק הפנימי של לא, המזרון לא פה. ולכן, כשאני זז, הקרקע שלי משתנה. כך באמת מיישב הרן, אבל הדברים לא פשוטים, כי יש הרבה בראשונים שלא הסכימו לזה. הרייבד בא עם תירוץ אחר שלפי הרייבד לכאורה לא מתחיל השאלה של הראשונים. הרייבד בא ואומר, אתה יודע מה זה הסומך סוכתו? כמו שהלשון של המשנה, מה זה סומך? סומך זה יש לי סוכה, ואני משאין, זה נקרא סומך, סומך נופלים. ולאדם בא ליפול, אז אתה אומר, סומך נופלים, שלא ייפול. נכון? זה נקרא סומך. אבל על פניו, מה זה הסומך סוכתו? אומר הרייבד, יש לי סוכה, שהמבנה של הסוכה עומד בזכות עצמו. קרשים שלי, שכח שלי, רק זה נסמך בסוכה, שברגע במיטה, שברגע שאתה מטלטל את המיטה, אז זה נופל, זה ההבדל. בעגלה, בספינה, כשאתה מזיז את העגלה, הסוכה לא נופלת. כאן ברגע שאתה מזיז את המיטה, מתפרקת הסוכה. וכזה נקרא, הסוכה, לפי רבי יהודה, לאותו שיטה, יהיה סוכה פסולה. יש פה עוד שיטה אחת, אבל אני לא רוצה כל כך להתעכב, זה הירושלמי שמביא התוספות עצמו. התוספות מזכיר בשם הירושלמי, דתנה לפי שאין לה כבר שאין לה עשרה צפחים מן המיטה עד לגג. וזה לכאורה המחלוקת של רב זרע ורבי אבא וכו'. ככה לומד פה הירושלמי. למה זה חשוב לנו? כי אנחנו יותר צריכים להבין את הטעם השני שבדברי רבי יהודה. הטעם שבא ואומר מפני שאין שמעמידה בדבר המקבל תומה. חידוש גדול מאוד. אנחנו עד היום ידענו ששכח צריך שיהיה דבר שגידולו מן הארץ ואינו מקבל תומה. ממתי אני צריך שיהיה לי דופן שהדופן אינה מקבלת תומה, או כמו שהראש שואל במקום, איך מותר לבוא ולסמוך את השכח על כותל של אבנים? מעשים שבכל יום, כנראה שגם בזמן הראשונים, הרן גם מביא את אותה שאלה. אז גם לפני 800 שנה ככה עשו סוכה. היה כותל אחד של הבניין, או שהוא היה מצורף לו דופן, או שהיה לו סתם קטלים, או כמו שלמדנו, יש לו חור באמצע התקרה והוא רוצה לפקח את זה. אבל הרי הבניין של האבנים זה דבר המקבל תומה, או ודאי שהם גידולו מן הארץ. אז איך אתה רוצה לבוא ולסמוך עליו בצחק? כך שואלים הראשונים. והאמת היא שצריך להבין מה החיסרון, מה אכפת לי להפין. הרי עלי באמת ודאי שאין שום פסוק בתורה שרוצה שהדופן תהיה בדבר שאינו מקבל תומה. מצאנו את זה רק לגבי פסולת גורן ויקב, מצאנו לגבי הצחק. לא מצאנו דבר כזה, אלא מה? זה גזירה מדרבנן. רבנן באו ואמרו, תראה, אם אני אכיר לך לבוא ולהשתמש בדבר המקבל תומה, להעמיד את הסכך, מחר גם את הסכך תעשה בדבר המקבל תומה. זה פסול הבסיס של הגזירה. אומר הרן, הראש אגב על הקושיה נשאר בצריך יום. הרן אומר, אדוני, כשמדברים על כותל אבנים, כל בן אדם בעולם יודע שלא בונים סוכה מאבנים. להפים סכך בתורת אבנים, אין לי מקום לגזירה, ומילתא דלא שיחא. ומילתא דלא שיחא לא גזרו ברבנן. יותר מזה אומר, זה תהיה גזירת בית, אז כל אחד מכיר את ה... זה הבסיס של מסכת סוכה, אין לנו חשש לכזה. רבנן לא ראו כזה תקלה, שאם אני אתיר להפים את... ולכן, לכתחילה מותר לבוא ולסמוך את הסכך על האבנים. ומה שמכירים, שעושים תמיד מסגרת, לפחות מי ש... מה שאני ראיתי בירושלים, שהיו נוהגים להשתמש באמת במרפסות סוכה, אבל היו עושים איזה לייסט ועל זה מניחים את הסכך. זה עניין של מצווה מן המובחר, זה לך תחילה איזה גדר מאוד רחוק שהראשונים מזכירים אותו. אבל מעיקר הדין לך תחילה אין שום בעיה לבוא ולהניח את הסכך על הכותל של האבנים. ואז במעשה אנחנו נמצאים בחלק האחרון של הדבר. כותל של אבנים?
כותל של אבנים.
לא, אבל זה לא דבר שראוי לפיקוח, אין גידולו מן הארץ.
עליו להשאין?
כן, להשאין. אז מה? אבל עכשיו למדנו, אנחנו מדברים לפי רבי יהודה, לפי הצד שאסור להשאין בדבר המקבל תומה. אז מה זה? כל דבר שפסול לגבי הצחך, פסול לגבי הדופן. ככה הוא לומד. מעמיד, מה שנקרא. אבל קודם כל, אז מה זה מחובר לקרקע? דבר ראשון, דבר שני, עזוב, נגיד שזה מחובר. אבל זה דבר שהוא אין גידולו מן הארץ. אז הוא צריך, אז הוא פסול לפיקוח. אבל לא משנה, למדנו את העיקרון, למדנו עיקרון, שכל דבר כזה, זה העיקרון, כל דבר כזה שהוא מעמיד לסכך, אם הוא מקבל תומה, או לחילופון אין גידולו מן הארץ, אם הוא פסול לסכך, הוא פסול לנו לדופן. זה היה המסר של הגמרא. לכן, למעשה, מעשים בכל יום, מה שאנחנו רואים בטח באזור גוש דן, שמי שיש לו סוכות מברזל, אז הנוהג לשים איזה לייסט, איזה ברזל, בין, איזה עץ, בין הברזל לבין הסכך, ובזה למנוע את הבעיה של מעמיד, כי אז המיימיד שלו, המעמיד של הסכך, הוא גם כן קשר לסוכה. על זה יש את שיטת החזוניש המפורסמת בקוף ממגים אל כאן באורח חיים, סעיף קטן ב', שהחזוניש בא ואומר, העולם קורא, למה מותר להשים את הברזל? הרי גם הברזל הוא מעמיד של הסכך. אז אנחנו קוראים לזה מעמיד דמעמיד, מיימיד דמיימיד, מכיוון שלמעפה המעמיד זה הברזל, אבל באמצע יש קרש שמחזיק את הסכך. אז זה מעמיד של מעמיד. אומר החזוניש, מה פתאום? כל דבר שגורם לסוכה לעמוד הוא מעמיד של הסכך. אז מה פתאום להגיד שהברזל שנמצא קומה מתחת, הוא לא נקרא לנו חלק מהמעמיד של הסכך, ולכן פשוט לא שהמעמיד הזה צריך להיזהר, כן? בכותל אבנים למשל, זה גם החזוניש יפקיד, זה בדיוק כמו קרקע עולם. תגיד שכל סוכה היא פסולה. כי כל סוכה עומדת על הקרקע, וקרקע זה דבר שלא ראוי לפיקוח, מהירים את זה, בהלכה זה מופיע. התשובה היא, ודאי שזה לא מתחיל. כיוון שכותל אבנים זה לא חששו, ככה הר"ן מסייע את הראייה לשיטה שלו. וכזה מקרה לא חששנו, ולכן בכל סוכה אין לי בעיה. אומר החזוניש, תראה, אם יש לך סוכה, ואתה עכשיו, כדי להעמיד את הסכך, אז אתה שם קרשים, נגיד שתי בערב, ועל זה פורס את הסכך. הקרשים האלה מספיק עבים, מספיק חזקים, יכולים לעמוד, הם לא זזים בשום רוח. אבל אתה רוצה בפנים לקנות קישוטים, אתה רוצה לקנות שם את המנורה, אתה רוצה שזה לא יזוז. מה אתה עושה? אתה קובע חור בקרש כדי להעמיד אותו עם הדופן. ושם אתה מכניס ברגים של ברזל. אומר החזוניש, זה ודאי יהיה מותר אפילו לשיטתו. למה? אותו יסוד. מעמיד שהסוכה זה בעמיה. לא, אתה לא מעמיד את הסוכה, הסוכה עומדת נפרה גם בלי הברזלים האלה. אתה שם את זה כי אתה רוצה שזה יעמוד בלי לזוז וכדומה, אבל זה לא סיבה שהסוכה תעמוד או לא תעמוד. בכזה מקרה אומר החזוניש, אין שום בעיה להשתמש בדבר תמה. לכן, המקום שצריך יותר להיזהר זה בעצם כשבאים לקשור את הסכך. כי כשבאים לקשור את הסכך למי שעכשיו חושש מפני מעמיד, אז צריך לדעת שאם הוא יקשור את זה בחוט ניילון או באזיקונים וכדומה, זה דבר המקבל תומה, או ודאי שאין גידולו מן הארץ, ולכן באמת זה יהיה חיסרון בסוכה אם אתה רוצה להקפיד שגם המיימית שלך לא יהיה מקבל תומה. למה אני אומר אם אתה רוצה להקפיד? ובזה נפיים כי הערכנו הרבה מאוד בתף ריש למד סעיף קטן סעיף י' ג', שם נמצא המקור של הדין, וזה מאוד חשוב לידיעה כי הרבה טועים בזה. בדרך כלל מיימית, ברזל, זה נשמע סוף הדרך. אז צריך לדעת ככה, אחרי שהמחבר מביא את הדין, אני לא נכנס עכשיו לדין של המחבר כי זה הבסיס של הסוגיה, הסומך סוכתו על קרעי המיטה והקרעים הם מחיצות, אם יש בגובה 10 צחים וכו'. אומר על זה המשנה ברורה, דאף דמעמיד על גבי מיטה שהיא מקבלת תומה, לא אכפת לנו בזה. למה? דקבלת תומה על הצחך נאמר ולא על הצלות, ככה אומר החופץ חיים. אין לו שום בעיה עם הנושא הזה שיש לי פה ברזל ועליו אני מניח את הסכך. נכון, ומכל מקום לכתחילה נכון להיזהר בזה, כי יש מן הפוסקים שמחברים בזה. חס ושלום, לא באנו לזלזל בדבר. מי שיכול, או היום שבקל אתה יכול לשים קרש בל, אין שאלה, ודאי שתעשה. אבל יש הרבה פעמים שבן אדם לא יכל לעשות דבר כזה, אז צריך לדעת שעד זה לא פסוקה פסולה. וכדי להבהיר יותר את הדברים, נזכיר בשער הציון ועוד סמך, הוא מביא היום בבית יוסף שהביא בשם תרומת הדשן להכריח, וגם דת הריף הוא כן, אני לא רוצה עכשיו, הזמן הכי נברוח לי, צריך לקרוא את זה בפנים, כי כאן כל מילה חשובה כדי להראות את הרעיון של, אני אומר את זה בעל פה, המסר שמביא המשנה ברורה, ובזה לסיכום הסוגיה. מצאנו למעשה מחלוקת בין רב יהודה לחכמים, האם בכלל הסומך סוכתו על קרי המיטה כשרה או פסולה. לפי חכמים הסוכה היא כשרה, זאת אומרת אין לי בעיה שזה דבר המקבל תומה, כי זה דופן, זה לא סכך, אין לי בעיה שזה זז מהמקום, כי זה לא מטריד אותי, אז שידוז, אני לא צריך סוכה דירת קבע, מצידי דירת ארעי שיטייל כמה שהוא יכול. עומד, זה מספיק לי, כרגע זה טוב, זה בסדר, זה דירת ארעי, ככה לומד חכמים. בא רב יהודה ואומר הסוכה פסולה, מדוע? מחלוקת המוראים. המורה אחד בא ואומר שהסיבה היא כי זה דבר נייד, זה לא קבוע, ורבי יהודה סובר שצריך שיהיה דירת קבע. המורה שני סובר שהסיבה היא בגלל שהוא מעמיד את זה על דבר המקבל תומה. זאת אומרת, אם אנחנו מכירים כפי שהרבה מאוד בראשונים, וכך מביא פה בשער הציון, גלריה מכובדת הבאה, וזהורה ועוז, השביבולי הלקת, שהם באמת סוברים שהלכה היא כדעת חכמים, אז אין בכלל מושג כזה של מעמיד בדבר תמה, אין דבר כזה בכלל. אז אתה יכול להעמיד על מה שאתה רוצה. וגם לאילו הראשונים שרוצים לפסוק הלכה כרבי יהודה, על אף שהבעל המוהר פה שואל מה פתאום לפסוק כמו רבי יהודה, הרי יחיד ורבים הלכה כרבי, הוא אומר אבל תראה, אומר הר"ן, תראה את השקלא וטריא בגמרא, למה הגמרא כל הזמן מתעסקת עם רבי יהודה? הגמרא עושה שקלא וטריא כפי שמי שהלכה כמותו, אז מהשקלא וטריא מוכח שהלכה היא כמו רבי יהודה, בסדר? אבל יכול להיות שזה כדעת רבי יהודה בגלל שזה דבר כזה שהוא לא קבוע, לא בגלל שזה דבר המקבל תומה, כי אין כזה דבר שצריך שהמעמיד לא יהיה מקבל תומה. אז גם מי שפוסק כבר כמו רב יהודה, יכול להיות מאוד שעתם, ולא כמו שעתם שנקז בנו בגמרא בגלל דבר המקבל תומה. ואלה שאומרים שזה בגלל דבר המקבל תומה, שם נכון להחמיר שהמעמיד, אני מדבר גם מעט השיטת החזונית, שהמעמיד הראשון יהיה דבר כזה שאינו מקבל תומה. אז שקבט, הפך בזה, לייס וכדומה. אם מי שרוצה ללכת בשיטת החזון איש, תבוא עליו ברכה, שם שיעשה סוכה שהיא נטולה, עליו שהזכרנו שגם לפי החזון איש, ברגים במקום שזה לא מימיד, יהיה מותר להשתמש. אומרת המשנה, סוכה המדובללת, ושצילתה מרובה מחמתה כשרה, אנחנו נצטרך להסביר מיד בגמרא מה זה נקרא סוכה מדובללת, מאיפה היא מדובללת? המעובה כמין בית, זה גם טעות שהרבה טועים בה, המעובה כמין בית, בדרך כלל ברגילים להיכנס לסוכה ודבר ראשון שואלים, רואים כוכבים או לא? התשובה היא לא צריך לראות כוכבים. נראה מחר את ההלכה, אבל המשנה אומרת, המעובה כמין בית, צפוף, מעובה כמין בית, אף על פי שאין הכוכבים נראים מתוכה כשרה, לא רואים כוכבים. נראה, אבל אולי צריך לראות את קרני האור והגמרת הבאים. שואלת הגמרא מיד מהי מדובללת, סוכה מדובללת, מה זה נקרא מדובללת? אמר רב סוכה ענייה, ענייה זה דבר דליל, יש לי שם קנים אבל המרחק זה פחות משלושה צפנים, שלושה צפחים בין אחד לשני כדי שיהיה תורת לבות, אבל סיכוך חלש מאוד. ושמואל אמר קנה עולה קנה יורד, סוכת אומן, יש לו קנה אחד למעלה קנה אחד למטה, קנה אחד למעלה קנה אחד למטה, ככה הולך בזיגזג כל הסוכה. מבאר את הגמרא, רב תן אחד, הרב לומד שכל המשנה זה דין אחד, ושמואל תן איתרתי, ושמואל אומר זה שני דינים שונים. רב תן אחד, סוכה מדובללת, מה היא מדובללת? מה זה נקרא סוכה מדובללת? מדולדלת, איך? בתנאי שצילתה מרובה מחמתה אז היא קשרה. זאת אומרת שלפי רב, כשאנחנו חוזרים לקרוא את המשנה ואנחנו קוראים סוכה מדובללת, דהיינו היא ממועטת בקנים, בזמן שצילתה מרובה מחמתה, אז היא תהיה קשרה. שמואל, פני תרתי, מה היא מדובללת? מבולבלת, אחד למעלה, אחד למטה. ותרתי קטני, שני דינים. סוכה מבולבלת, אחד למעלה, אחד למטה, קשרה. ושצילתה מרובה מחמתה, גם היא סוכה קשרה. אז מה יש פה בסוכה מבולבלת? אומר רש"י, שהבעיה שלנו, ש... אני צריך שהפרח יעמוד אחד ליד השני, כי אם הוא עומד אחד למעלה ואחד למטה, אז עלול להיות מצב של חמתה מרובה מצילתה. אז החידוש במשנה שאנחנו מסתכלים, אם הייתי יכול להוריד את החלק העליון לתחתון ועכשיו צילתה הייתה מרובה מחמתה, אז הסוכה היא סוכה כשרה. ככה רש"י לומד. זאת אומרת, מה החיסרון בסוכה? האם בשעה שאני אביא קנה לקנה יהיה חמתה מרובה מצילתה או צילתה מרובה מחמתה? מיד אומרת הגמרא, מיד נסביר למה זה היה חשוב. אומרת הגמרא, אמר אביי, לא שנו אלא שאין בין זה לזה שלושה טפחים, אבל יש בין זה לזה ג' טפחים פסולה. בא אביי ואומר, תראה, אם יש לי אפשרות ליצור תורת לבוד, איזה אומר שיש פחות משלושה טפחים בין אחד לשני, אז אני רואה את זה כמחובר, אבי תהיה סוכה כשרה. אם זה יותר משלושה טפחים ומעלה, אז אי אפשר לחבר את זה, אז זה סוכה פסולה. ככה אומר אביי, לפי רש"י יוצא שהביאורו האם יהיה מצב של חמתה מרובה מצילתה או צילתה מרובה מחמתה. לכאורה שואל תוספות בתחילת השורות הצרות למעלה, משמע לפירושות וכשיש בין זה לזה שלושה זה פסולה לאביי, היינו מטעם חמתה מרובה מצילתה, ולא ייתכן. אומר תוספות, למה? כשהחמה נמצאת בה למעלה אין לי שם חמתה מרובה מצילתה, כי מה קורה? הסוכה למעשה היא כולה מסוככת, אז אם אתה בא מהצד, אז באמת יהיה חמתה מרובה מצילתה. אבל כשאתה בא מלמעלה, זה למעשה צפוף מאוד. רק יש הפרשי גובה ביניהם, אז רק כשהשמש באה מן הצד, היא יוצרת... מאיפה ראית דבר כזה? אומר תופעות, שבזמן ששמש באה מהצד, זה ההגדרה של חמתה מרובה מצילתה. לכן בא תופעות ואומר, שהטעם בגלל שדין לבות פשוט, כל זמן שזה בתוך שלושה צפחים, אז זה נחשב אחד, מחובר, אז הסוכה היא סוכה כשרה. בלי קשר לצילתה מרובה מחמתה, חמתה מרובה מצילתה. כשזה יותר משלושה פרים או שלושה ומעלה, זה לא מחובר, זה לא מחובר, זה פוסל לי את הסוכה. ואז לכאורה הוא בא מי? לא. הבא יבא לומר שאפילו שזה הפרשי גובה, אז היית אומר אולי כן, לבוד אחד אומרים, כמו שדיברנו, אבל להפוך את כל הסוכה כולה ללבוד, אולי זה דבר מוגזר. התשובה היא לא, כן, אפשר להשתמש בזה לסוכה. אומרת על זה הגמרא, אמר רבא, אפילו יש בין זה לזה שלושה טפחים, נמי לא אמרם, אלא שהם בגגות טפח. אבל יש בגגות טפח, כשרה דאמרינן חוות רמי. באה הגמרא ומוסיפה נדבך נוסף. עד עכשיו דיברנו שההפרש בין הקנה העולה לקונה היורד הוא פחות משלושה טפחים. כי אם הוא שלושה טפחים כבר אין תורת לבוד. אומרת הגמרא, אבל אם הקנה העליון הוא רחב יותר מטפח, דהיינו אוהל, כי אמרנו לגבי תומעה, שדין אוהל זה... טפח על טפח ברום טפח, אז משתמשים במושג שנקרא חוות רמי. וזה אומר, את המושג למדנו. איפה למדנו? הזכרנו שיש הלכה למשה מסיני שנקרא פי תקרה יורד וסותם. מה זה פי תקרה? יש לי פה תקרה, אני מסתכל על הסוף של התקרה, מה שקראנו גוד אחי, תמשוך ותוריד. זה נקרא פי תקרה, השפה של התקרה, יורד למטה וסותם. איך זה קורה? הלכה למשה מסיני. אם זה רחב טפח, נאמרה הלכה. אותה הלכה אומרת שאם זה רחב טפח, זה אוהל, אז מה שנקרא פי תקרא אומרים בסוף הדבר. כשרוצים לדבר על כל הרוח, אומרים חבות, תמשוך, רמי, תוריד. וזה אומר, תיקח את החלק הזה שלמעלה, ותוריד אותו לתוך למטה. אז יכול להיות שהפרש ביניהם זה 4 מטר. זה לא מעניין אותי. באותו רגע שאני יכול לבוא ולומר חבות רמי, אני אדון את זה כסכך אחד, והסוכה תהיה סוכה כשרה. ככה טוען רבא. לסיכום, לפני שהגמרא באה להוכיח, למדנו סוכה מדובללת, רצינו לדעת מה זה סוכה מדובללת. רב אומר סוכה ענייה, ואם זה סוכה ענייה צריך שיהיה בין אחד לשני פחות משלושה טפחים כמובן, ובתנאי שצילתה מרובה וחמתה. שמואל בא ואומר קנה עולה קנה יורד, כמה המרחק ביניהם? אומר לך אתה יהיה פחות משלושה טפחים, שתוכל לדון לבוד. בא רבא ואומר, אם זה רחב טפח, לא מעניין אותי מה המרחק. כי יש כאן הלכה למשה מסיני שנקראת חוות רמי. שואלת על זה הגמרא, אמר רבא, מינה מינה, מאיפה באמת אני לוקח את הדין הזה? דחיית בטפח, אמרין על חוות רמי, וחילת בטפח, לא אמרין על חוות רמי. ותנן, יש לנו משנה, במשנה נאמר ככה, קורות הבית והעלייה. תמיד כשמדברים בית ועלייה, בית וקומה תחתונה, עלייה וקומה שנייה. אז יש לי פה מבנה, נאמר לצורך העניין, על עמודים. עכשיו יש לי קומה ראשונה שעומד קורות קורות של עצים, וקומה שנייה שגם היא בנויה מקורות של עצים. וזה הדגש. המקרה, קורות הבית ועלייה, שאין עליהם מעזיבה, אין שם טיח ואין שם טיט, יש רק קורות של עצים. אנחנו מדברים על משנה בועלות, בכלל בענייני תומעה וטהרה. אומרת המשנה, והן מכוונות, איזה אומר? שהקורה העליונה היא בדיוק כנגד התורה, הקורה שמתחתיה, הדינו, תומעה תחת אחת מהן, תחתיה תמת. אם יש תומעה תחת אחת הקורות, אז מה שנמצא תחת אותה קורה הוא תמה, למה? כי זה רחב טפח ואוהל, אז כל מה שנמצא מתחת לאותה קורה מעיל על התומעה ויהיה תמה. בין התחתונה לעליונה, אז רק ביניהם תמה. אם זה נמצא מעל הקורה התחתונה, לפני הקורה העליונה, זה רחב טפח, מעליו טפח, זה אוהל, כל מה שנמצא ביניהם תמה. אבל הקורה הזאת היא חוצצת למטה, והקורה העליונה חוצצת למעלה, שהתומה לא בוקעת. על גבי העליונה, אם היה לי את התומה על הקורה העליונה, כנגדה עד לרקיע, תמה, כן, זה הדיני תומה הפשוטים, שתומה בוקעת ועולה עד לרקיע. מה קורה, אומרת המשנה, היו העליונות כבין התחתונות. עד עכשיו דיברנו שהקורה העליונה והתחתונה, אחד עומד מתחת לשני. מה קורה אם זה זז הצידה? דהיינו, הקורה העליונה היא נכנסת בתוך החלק שבין התחתונה. אז יש לי בתחתונה הפרשים, ומעליהם בזיגזג אותם קורות עליונות. תומעה תחתיהן תחת כולן תמה. על פניו זה נקרא חוות רמי. יש לי פה מושג של קורות קורות. מלמעלה קורות ביניהן. אם אני אומר שזה למעלה מטפח ואני מוריד את זה חוות רמי, אז עכשיו זה נהפך לאוהל אחד. הווה אומר שכל מה שנמצא מתחת יהיה לו דין תומה. גם אם זה נמצא תחת קורה א', בקורה ז', גם כן יהיה תומה, כי זה הכל אוהל אחד. מה קורה על גביהם? אם זה מלמעלה, כנגדם, עד לרקיע, תמה. ותני עלה, ועל המשנה הזאת נאמר בברייתא. במה דברים אמורים? מתי אני אומר שיש את הדיני תומה וטהרה של המשנה? בזמן שיש בהם טפח, וביניהם פותח טפח. בזמן שהקורה רחבה טפח, ובין קורה לקורה המרווח הוא למעלה מטפח. הווה אומר שכשאני מוריד את הקורה העליונה, אני יודע שגם הקורה העליונה היא רחבה טפח, כי היא סותמת בין הקורות. אז אתה צודק. אבל אין ביניהם פותח טפח, זאת אומרת שהקורה העליונה היא פחות מטפח, תומעה תחת אחת מהם תחתי התרמה, ביניהם ועל גביהם טהור. אבל מה קורה אם אין לי טפח? אז לא אומרים חוות רמי. אז אם לא אומרים חוות רמי, אז תחת הקורה מה שנמצא זה באמת רחב מטפח ותמה. השאר נשאר טהור. על מה מגיעה הגמרא למסקנה? כי עיד בטפח אמרים על חוות רמי, וחילת בטפח לא אמרים על חוות רמי. אומרת הגמרא, שמע מינה, כן, זהו ההכחה של רבא, שהלכה למשה מסיני של דין חוות רמי, נאמר רק אם זה טפח ומעלה, ופחות מטפח לא אומרים חוות רמי. ככה מבינה הגמרא עכשיו. שואלת הגמרא, יתיב רב כהנה וכאמר להשמת, היושב רב כהנה ואומר את השמועה הזאת שאומרים חוות רמי רק בתנאי שזה רחב טפח ומעלה. אמר לרב אשי לרב כהנה וחולי חדלת בטפח לא אמרים על חוות רמי. באמת במקום שזה לא רחב לא אומרים חוות רמי. והתניה, ושוב אני מתנצל בגלל קוצר הזמן, אנחנו משתמשים עכשיו בברייתא הנקודתית למה שחשוב לנו, אנחנו קוראים את הכל אבל הרוב לא שייך אלינו. הברייתא הזאת מדברת על ענייני עירובין, דיברנו על זה המון פעמים, הבסיס העיקרי של הדברים, כשאדם נמצא בתוך חצרות והחצרות יוצאות למבוי והמבוי פונה לרשות הרבים, אז חז"ל מדורייתא, מדרבנן, גזרו רבנן, שצריך לבוא ולעשות שמה א', שיתופי מבואות, ב', סימן, לחי או קורה. הקורה הזאת, כתוב במשנה שם בדף י' ג', אז זה משנה בפרק א', צריך שהיא תהיה רחבה טפח. מיד נסביר מדוע. אומרת הגמרא, ועתליה, קורה יוצאת מכותל זה ואינה נוגעת בכותל זה. הקורה הזאת שנמצאת בפתח המבוי, שהיא צריכה לשמש כסימן היכר למבוי, יוצאת מצד אחד של הפתח, מגיעה עד כמעט הצד השני, אבל היא לא מגיעה בדיוק. או מקרה שני, יש לי מקרה וכן שתי קורות, אחת יוצאה מכותל זה ואחת יוצאה מכותל זה, ואינה נוגעות טוב הזאת. יש לי קורה יוצאת מהכותל א', יש קורה יוצאת מכותל ב', מגיעים באמצע, עומדים אחד ליד השני. זה לא שלם. עדינו, פחות משלושה, אינו צריך להביא קורה אחרת. שלושה צריך להביא קורה אחרת, זה הדין לבוד הפשוט. עד שלושה צפחים אומרים לבוד ומחובר. פחות, יותר משלושה, לא אומרים דין לבוד. רבי שמעון בן גמליאל אומר, פחות מארבעה, אין צריך להביא קורה אחרת. ארבעה צריך להביא קורה אחרת. רבי שמעון בן גמליאל, זה שיטתו בשעת, שלבוד מדאורייתא זה רק ארבעה צפחים, לא שלושה צפחים. אז הוא חולק בכל המקומות, לא נוגע עכשיו אלינו. ממשיכה הגמרא ומביאה, וכן שתי קורות המתאימות. זה כבר מדבר על השיעור של הקורה. אמרנו שהמשנה אומרת שהקורה צריכה להיות חצי, זה ככה כתוב, והקורה שאמור רחבה כדי לקבל אריח, ואריח חצי לבנה. לבנה היא שלושה צפחים, אריח וטפח וחצי. הקורה צריכה להיות רחבה, על פניו כמה? טפח וחצי. ועל זה מבואר במשנה שגם אם היא רחבה, טפח זה מספיק. למה? כי אני יכול להעמיד על זה לבנה שהיא טפח וחצי, יבלוף אצבע מפה ואצבע מפה, מקסימום נוסיף איזה קצת ציד שיעמוד ולא ייפול. ככה מבואר במשנה. השאלה שעומדת בפנינו, מה קורה? אין לי שיעור טפח לקורה. מה אני עושה? אז זה כתוב, וכן שתי קורות המתאימות, המתאימות מבשון תאומות, לא בזאת כדי לקבל אריח ולא בזאת כדי לקבל אריח. אם מקבלות אריח לרוחבו טפח, אין צריך להביא קורה אחרת, ואם אין צריך להביא קורה אחרת. אומרת המשנה, יש לי אופציה נוספת. אין לך קורה אחת, קח שתי קורות, תצמיד אותם אחת ליד השנייה. אם ביחד עכשיו בשיעור של טפח, נפלא. אם לא, לך תמצא קורה. חידוש גדול יותר, רבי שמעון בן גמליאל אומר, אם מקבלות אריח לאורכו שלושה צפחים, אין צריך להביא קורה אחרת. אם לא, צריך להביא קורה אחרת. פרד שמעון בן גמליאל אומר דבר כזה, תראה, יש לי קורה שהגודל שלה זה סנטימטר. זה מה יש. אבל היא מאוד חזקה. היא כל כך חזקה שאם תיקח עוד קורה כזאת של סנטימטר, ותעמיד אחד ליד השני במרחק, תוכל להפים על זה לבנה וזה לא נשבר. אז אם זה מספיק חזק שזה יכול לקבל את אותו קורה, את אותו אריח לאורכו, דהיינו שלושה צפחים, גם זה טוב לי לקורה. עכשיו אנחנו באים לחלק שאותנו מטריד בסוגיה. היו אחת למעלה ואחת למטה, פשטות מבוזר על אותם קורות המתאימות. אחת נמצאת למעלה ואחת נמצאת למטה. ואז הדין, רבי יוסי בר יהודה אומר, רואים העליונה כאילו היא למטה, ואת התחתונה כאילו היא למעלה, ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מ-20 אמה, ותחתונה למטה מ-10. זה וזה בתוך 20, אמרין על חוות רם, יעת על גב, דנת בטפח, וכאן פושיית הגמרא. הבין הגמרא שהמקרה הוא כזה, יש לי קורה אחת נמצאת קרוב ל-20 אמה, יש לי קורה אחת נמצאת קרוב ל-10 צפחים, לא חפק. אם זה אחד ליד השני, ובתיאוריה, הרי הייתי יכול להעמיד עליהם לבנה, ואני אומר חפות רמי, אז אני אומר לו או שתוריד או שתעלה, כך מביא פורן, אומרים גם לכיוון השני, אני יכול לבוא ולהשמות אותם כאילו זה עומד במקום אחד, וכאילו יש לי קורה קשרה למבוי. רגע, אבל אנחנו הסברנו שחפות רמי אומרים רק אם זה רחב טפח. אם הקורה הייתה רחבה טפח, היא לא צריכה בן זוג, היא מסתדרת לבד. לא, בהכרח מדובר בקורה שהיא פחות מטפח. והנה אתה אומר חפות רמי גם במקרה שזה פחות מטפח. זוהי קושיית הגמרא על רבא. כל מה שלמדנו עד עכשיו מדין מבוי זה כדי להגיע לשאלה הזאת. אתה רבא פעמים שחפות רמי אומרים רק כשזה רחב טפח? בבקשה, משנה מפורשת לא ככה, ברייתא. מתרץ את הגמרא, אמר לתריץ ואימא אחי, לא הבנת נכון את הברייתא. ובלבד שלא תהיה עליונה למעלה מ-20, אלא בתוך 20, והתחתונה סמוכה לה בפחות משלושה, כי אז אני אומר, לבוד, אם מבלבד שלא תהיה תחתונה למטה מעשרה צפחים, כי אם זה למטה זה פוסל את הקורה, אלא למעלה מעשרה ועליונה סמוכה לה בפחות משלושה, שעה זה תורת לבוד. אבל שלושה, כיוון זה לד בטפח, לא אמרי לן חוות רמי, אין אכן אמי, באותם שלושה, כיוון שזה לא רחב טפח, אז לא שייך לומר חוות רמי. וזו היא מסקנת הגמרא, שבאמת להלכה אנחנו אומרים חוות רמי בתנאי שזה רחב למעלה מטפח, שזה הגדלה של אוהל שלמדנו לגבי תומה, ואז כמו שאני אומר, פיתי כאן, זה תותן במקומות שאני יכול לומר, גם יהיה לי את הדין של חבות רמי. אומרת הגמרא, למדנו ושתפילתה מרובה מחמתה כשרה. משמע, הכעדד היא תפולה. מה החיסרון? שחמתה היא יותר מתפילתה. אבל אם זה היה אותו דבר, הפוקה היא תפוקה כשרה. שואלת הגמרא ואתנן, למדנו בתחילת המסכת, באידך פירקין, משנה ראשונה, ושחמתה מרובה מצילתה פסולה, משמע, הכעדד היא כשרה, שואלת הגמרא פסילה. במשנה הראשונה משמע שאם זה צל ושמש אותו דבר, היא כשרה. ופה משמע שרק אם צילתה מרובה מחמתה, רק אז היא כשרה, עונה הגמרא, לא קשיא. כאן מלמעלה, כאן מלמטה, לומד רש"י, כאן מלמעלה, אם בחלק העליון, חמתה מרובה, צילתה וחמתה שווים, אז הפוקה היא תוקה פסולה. אם למטה חמתה וצילתה שווים, הפוקה היא קשרה. ולמה? כי אם למעלה הם שווים, בהכרח שבפנים יש יותר שמש מצל. המושג אומר את הגמרא, כדי אמרי אם שהיא כזוזה מלאל, כאיסטרה מלתחת. אם אתה רואה למעלה גודל של מטבע של זוז, למטה איסטרה זה פי ארבע, איסטרה זה סלע. יש ארבע זוזים בסלע. אז האיסטרה, המטבע יותר גדול, ניכר על התחתית, על הרצפה. כי תמיד הסל יהיה יותר גדול למטה. זהו פשוט לפי רש"י, כדי לא לעכב, יש כאן בתוספות כמה וכמה קושיות, ותוספות אומר כזה תירוץ. מה ההבדל בין למעלה למטה? זה פשוט איפה אתה עומד ומסתכל. אם אתה עומד למטה בסוכה, ואתה מסתכל למעלה לסכך, ונראה לך שהם שווים, הסוכה היא פסולה. למה? כי העין תמיד נראה לה שהחלק של הצל הוא יותר גדול מהחלק של האור. אבל הליבה באמת, אם הם שווים, זאת אומרת שהחלק של חמתה מרובה. אם אבל אתה עומד ליד הסכך ואתה רואה שהם שווים, לא מעניין אותי מה תראה למטה. אם למעלה זה שווה, הסוכה תהיה סוכה כשרה, ככה תופעות דברו מסיל כזוזה, מגיע למסקנה, בעזרת השם את זה כבר נצטרך צבעים אחר.